חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. זו ההזדמנות לומר תודה ליואב גלנט. כן, וגם להצדיע לו. אני סוחב על גבי סק די כבד של פרסומים וכתיבה נגד גלנט, ולא מתחרט או חוזר בי מאף אחד מהם. יחד עם קלמן ליבסקינד ותחקירה, והיינו הכוח שמנע מגלנט קדנציה כרמטכ"ל לפני כ-13 שנים. התנהגותו אז אכן הייתה בעייתית מאוד ובלשון המתה, אבל גלנט של השנתיים האחרונות הוא אדם שבגר, הבשיל, הבין את גודל השעה והתרומם לאתגר העצום שהגורל זימן לו. הוא הבין את פוטנציאל הסכנה בעקבות הקרע החמור שנוצר כאן בימי המהפכה המשטרית שחוזרת עכשיו. הוא התריע, הוא חלק ממחדל השבעה באוקטובר, אבל מאז הוא הפגין מנהיגות, חתירה למגע, עמוד שדרה מוצק, וכן גם מגן בגופו על הצבא ומפקדיו, והוביל גישה התקפית חסרת פשרות, תוך שהוא נותר היחיד שמתחזק את ציר הקיום המרכזי שלנו, הציר מול ארצות הברית של אמריקה. הוא ידע שהוא משליך את עצמו על הגדר, והוא ידע שבסוף נתניהו יצליח לפטר אותו, אבל זה לא הפריע לו. הוא אמר לכל מי ששאל אותו שהוא יעשה רק מה שנכון למדינה, ולא מה שנכון לעתידו הפוליטי. וזה בדיוק מה שהוא עשה. השיא היה בשיגור צווי הגיוס לאלפי הסרבנים, צווי גיוס ששוגרו השבוע וזרזו את קיצו הפוליטי. אז תודה לך יואב על מה שעשית, זה לא מובן מאליו, בטח לא היום, כאן, בסדום.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. גלנט פוטר והשמיים עדיין לא נפלו. כשגלנט פירט את נקודות המחלוקת שלו עם נתניהו, הסכמתי עם עמדתו בשתיים מתוך שלוש הנקודות. צריך לגייס את החרדים וצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית. אבל גלנט הזכיר שהוא תומך בעסקת חטופים גם עם משמעותה סוף המלחמה בעזה. בעמדה זו הוא מחזיק כבר זמן מה, ואם הייתה עמדתו מתקבלת, סינואר היה ממשיך לשלוט בעזה. בצפון הייתה איזו הסדרה מפוקפקת, ולא היינו מגיעים להישגים העצומים גם שם, ולפיכך לא על עמדותיו הערכיות אני חולק, אלא על גישתו האסטרטגית. אבל הסיבה העיקרית שאני תומך בהדחתו, היא הדרך בה תפס את תפקידו. גלנט ראה עצמו, ובאמת היה, חלק מהמטכ"ל של צה"ל, לא מישהו חיצוני המפקח ומאתגר את הצבא. ולכן לא שאל שום שאלה קשה ולא ערער על הקונספציה לפני השבעה באוקטובר. כמו כל אלוף הקשיב להערכות המודיעין, קיבל אותן, ולכן תמך בצורך להיטיב עם העזתים, לאפשר לרבים יותר מהם לעבוד בתחומי המדינה, לעשות הכל כדי שלחמאס יהיה מה להפסיד. וישראל זקוקה לשר ביטחון שידע לבקר את הצבא, לא רק להצדיע. ישראל כץ לא מתאים, נקודה. הוא בטח לא ידע להציג אנטיטזה למטכ"ל, להיות איפכה מסתברה. אמנם אי אפשר לקבל תביעה להחלפת ראש ממשלה במלחמה מפי מי שאומר שאסור להחליף שר ביטחון או רמטכ"ל, כי אחרי שנה אפשר להחליף את כולם. אבל אם מחליפים, צריך מישהו עם עמוד שדרה צווארי שמאפשר גם להגיד לא, לא רק כן.
עכשיו, ב-103 FM. חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
יפה, שניים משלושה זה בסדר גמור בסך הכל.
יש איזה סיפור כזה על אחד שירה חץ לראש של הבן שלו על פי התערבות. הוא היה עני ואביון, ואיזה תייר אמריקאי הגיע לשמורה של האינדיאנים וראה אותו עם חץ, אמר לו, אני רוצה לראות אם אתה באמת יודע לראות. שם תפוח על הראש של הילד, אמר לו, תראה, אתה מקבל 100 דולר. הוא ירה, פגע בתפוח. אמר, יופי, אבל אחד לא אומר כלום, תראה עוד אחד. ירה, קיבל 500 דולר, כי פגע בתפוח. בשלישי, בול במצח של הילד, והאינדיאני בכה. והתייר האמריקאי אמר לו, אני לא מבין למה אתה בוכה. שניים מתוך שלושה זה לא רע.
ושרפת פה את כל הזמן. אבל אני אוהב את הסיפורים, אז מה אני יכול לעשות? תשמע, קודם כל אני מסכים ששר ביטחון צריך לאתגר, אבל היו לא מעט פעמים שהוא אתגר, גם המלחמה הזו, זה לא כל כך יצא החוצה. שתיים, הוא הבין שהוא צריך בעיקר להגן על הצבא, כי פה כל מכנת הרעל הופעלה עליו, כולל נתניהו עצמו, תוך כדי מלחמה, אתה ראית את זה בעיניך, ונקלע לסוג של ניגוד עניינים. פה שלוש אמרת בעצמך, בוא נאמר, ישראל כץ עכשיו, הוא בעצם פרוקסי של נתניהו, הוא חייב לו, אתה יודע למה הוא מינה את ישראל כץ?
כי ישראל כץ גם היה בעד ההתנתקות כששרון אמר.
לא, זה לא כך תמיד,
הוא אומר כן על הכל. לא, הוא תמיד יגיד כן לראש הממשלה.
ההתנתקות זה לא הכל, זה הרוב. ישראל כץ, תקשיב, יש הסכם פוליטי בין גדעון סער לבין זה, הוא כולל שריונים בליכוד, הוא כולל קיצור פזם של כל הרביעייה ושל כל המתפקדים שהביאו איתם, ומי שיכול להעביר את זה, שוב ראש המרכז ישראל כץ, זה הסיפור, ולכן, בוא נאמר, זה לא קידם אותנו, המינוי הזה, למרות שאני מעריך את ישראל כץ כפוליטיקאי, הוא פוליטיקאי מאוד מיומן, וזה הכל בכלל, עוד לא אמרנו, הכל בכלל לא בגלל שלא התגרו את הצבא, אלא כי גייסו, כי ששלחו 7,000 צווים, זה הכל, כמו שאתה יודע, יותר טוב ממני להכשיר את ההשתמטות, וזה מה שנורא.
כן, ונתניהו רוצה להציב את עצמו במקום ההיסטורי של בן גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון.
רק שהוא לא יכול, כי אתה יודע שהוא לא יכול להיות שר.
כן.
ואגב, זה גם שר החוץ, כי אתה יודע שתיק החוץ לא כולל את אמריקה. ואמריקה זה תיק החוץ.
זה תיק קטן.
תגיד, הקטע הזה עם החץ על התפוח הזה, זה לא טיל אוילנשפיגל? איך קוראים לדבר הזה?
לא, 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 לא.
מי היה זה שירה? וילהלם
טל. וילהלם טל ירה אחד.
נכון, 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 נכון. וילהלם טל, מאיפה הבאת לי את זה? מאיפה אני שלפתי? טיל אוילנשפיגל. מי זה בכלל?
מי טל? טיל אוילנשפיגל, ספר מופת.
נכון, אבל מי זוכר את זה?
על המהפכה של הלותרנים בארצות
הספירה נגד ספרד. בחדשות תספר לי.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דאד.
טוב, נו, אין ברירה, צריך להתחיל. עורכים ופיקים אסף נבו ושני רומנו, החייל השידור בני שאולסקי. איך אתה רואה את תוצאות הבחירות בארצות הברית?
אני מרוצה.
אז בוא נשאל גם את נדב אייל, ידיעות אחרונות, וכמובן כרגע מוצב ונמצא באמריקה, על הנדב.
שלום לך, ערב טוב.
תשמע, אתה בישרת, לדעתי הראשון, באותה סדרה ששכחתי איך קראו לה, בערוץ 10 מנוחתו עדן, בדיוק טראמפלנד, את האפשרות שנראתה אז מטורללת לגמרי, שהאיש ינצח את הילרי קלינטון ויהיה נשיא, מה חשבת בשבועות האחרונים לפני הניסיון השלישי שלו?
מה חשבתי בשבועות האחרונים? דבר ראשון, לא ידעתי. אני לא מתכוון להציג את עצמי כמי שידע, או כמי שחשב שזה בהכרח מה שהולך לקרות. הסתכלתי על הנתונים, על הסקרים, שאמרו שזה הכל מאוד מאוד צמוד, אבל הסתובבתי בפנסילבניה בין. והתאהבתי בדיוק באזורים שהם האזורים המתנדנדים לכאורה בין טראמפ לבין הריס. וחזרתי, וזה הטקסט שכתבתי ביום לפני הבחירות, לא ראיתי שם נוכחות של הריס. ראיתי נוכחות ממומנת של הריס. מה זה אומר? ראיתי את השלטים שלה שהיא שילמה עליהם. אבל יש נוכחות ממומנת ויש מה ששלטים שאנשים שמים בגינה שלהם, אתה נוסע בארצות הברית,
כן,
שלטים
כן,
קטנים
כן.
כאלה, אלגנטי. ושלטים כאלה לא ראיתי של הריס, של מתי הריס בכלל, רק את הדברים שהיא שילמה עליהם, כתבתי על זה, ובאופן כללי אני אומר את זה כמי שמבלד בחודשים האחרונים באמריקה, חי כאן בשלושה חודשים האחרונים, התחושה שדברים לא עובדים כמו שצריך, שהרבה מאוד יהודים וישראלים, וישראלים לשעבר, שיש להם אזרחות אמריקנית, אומרים שהם יצביעו הפעם לטראמפ, והתחושה יש צורך בשינוי מאוד עמוקה. עכשיו, מה הבעיה? אתה שומע את הדברים האלה, אבל אתה אף פעם לא יכול לדעת האם זה אנקדוטלי, אתה במקרה נתקלת באנשים האלה, או אם זה אומר משהו אמיתי על המציאות. לכן צריך להיות מאוד זהירים, במיוחד במדינה כל כך גדולה כמו ארצות הברית. אבל השורה התחתונה לשאלה שלך זה שבהיסטוריה, אתה יודע איך יכתבו את העשור הזה. יגידו, טראמפ נבחר ב-2016, הוא מצג משהו מאוד עמוק בתודעה האמריקני, היה לו איזה גליץ' כי הייתה מגיפה, והממשל שלו טיפל בזה בצורה מזעזעת, אמריקנים הלכו ובחרו עוד פעם, סנאטור ותיק כזה, שכולם מכירים, שהוא איש המערכת, ואז, כשהדברים הרגיעו, הם חזרו בחזרה לטראמפ. בעצם כל העידן הזה ייזכר כעידן של טראמפ, לא הזכרו את השם ג'ו ביידן, ולא הזכרו את השם קמלה האריס.
ובסוף זה באמת הייתה הכלכלה, או שהיו גם דברים אחרים שהשפיעו מאוד?
תראה, היה פה שני מרכיבים מאוד חזקים, אריה. הראשון זה הכלכלה. המחירים בארצות הברית הם בלתי מתפסים, הם לא יאמנו, הם שערורייתיים. הרי במה אמריקה הייתה גדולה?
בוא, תבוא לפה רגע, הלו, הלו, תכנס פה לסוף.
זה עלייה של 25% בארבע שנים, זה באמת
מותו. בן, תקשיב, אני לא, א', אני כל הזמן... גם בישראל, אז...
לא, אני צחקתי כמובן. אבל אתה יודע מה, אני רוצה לשכלל את השאלה של המצוינת של אריה, כי מבחינת מקרו, הכלכלה האמריקאית במצב טוב.
היא יכולה להיות במצב מצוין, אבל אם בן אדם צריך לשלם בתחנת רכבת על בייגל וקפה $17, וזאת מדינה שהתגעתה במה, וזה שהיא לארג'י, וזה שיש הרבה דברים גרועים באמריקה, אבל אתה לא משלם מחירים מופרכים כמו בשוודיה, נכון? אתה גם לא מקבל שירותים כמו בשוודיה.
הם קראו לזה החלום האמריקאי, גם המחיר הנמוך של הדלק.
אז עכשיו האמריקנים, לדהמתם וגם לאימתם, הוא לשלם מחירים מוטרפים, ואני גם אומר באמת, הם לא מקבלים את השירותים של מחירים מוטרפים. זאת אומרת, הם משלמים על כוס קפה יותר מה שהישראלים משלם לעתים קרובות, והם לא מקבלים כוס קפה טובה כמו כוס הקפה בישראל כמובן. הם מקבלים משהו הרבה יותר גרוע, והם מבינים את זה. וזה משהו שמשפיע באופן עמוק. אבל השאלה עצמה, בעיניי תמיד, בחירות מוכרעות הרבה יותר על סנטימנט תרבותי, מאשר על תמריץ כלכלי. במקרה הזה היה את שניהם, ומה זה העניין התרבותי? התחושה היא בדיוק התחושה שהעלתה את טראמפ 2016, שאמריקה הולכת לאיבוד, שיש יותר מדי הגירה, שהעבודה של הצווארון הכחול לא נמצאת שם, שבנתונים היא מנצחת, אבל בפרקטיקה של החיים קשה. והדברים האלה הם הדברים שהובילו לניצחון של טראמפ 2016, במידה מסוימת גם לניצחון הזה.
ואני מבין שהצרות שלנו כמעט ולא מטרידות אותם, גם לא אלה של האוקראינים.
לא, לא ממש, וגם טראמפ בסופו של דבר יצא נגד אוקראינה. תראו, אם אני הייתי היום מתעורר באוקראינה, בוודאי אם הייתי זלנסקי, שברח כבר הצפית לברך את טראמפ, הייתי מאוד מאוד מודאג. טראמפ בעצם אומר לזרוק את אוקראינה לכלבים, להגיע להסכם עם רוסיה, שנותן חלק מאוקראינה לרוסיה, ולגמור את המלחמה. זה בעצם האג'נדה של הטראמפיזם.
למה בעצם, נדב? תסביר לנו את זה כעורך חדשות החוץ לשעבר. מה הוא חייב לפוטין? הרי זה כל כך אמריקאי לתמוך בניסיון של הדמוקרטיה הקטנה להילחם במעצמה הקומוניסטית לשעבר הגדולה.
זאת שאלה ענקית, בן. אף אחד לא יודע את התשובה. יש רק עובדה אחת שצריך לחזור עליה. מי שרוצה לנסות להפריך אותה, יכול להפריך אותה, לפגוש אותי, לתאג אותי בטוויטר. עוד לא נשמע מפיו של דונלד טראמפ משפט אחד ביקורתי כלפי ולדימיר פוטין. את כל העולם הוא מותח עליו ביקורת. כל העולם ואשתו כולל ביבי, לצורך העניין.
כן.
על פוטין הוא לא אמר מילה רעה, ופוטין ללא ספק הוא אחד הרודנים הנוראיים בעידננו בעולם, והוא לא אומר עליו אף מילה רעה. עכשיו, את האוקראינים הם מוכנים להקריב, את הישראלים, אומרת המפלגה הרפובליקנית, האנשים שמלווים את טראמפ בשום פנים ואופן לא, גם טראמפ בשבועיים האחרונים, וגם בנאום שלו דרך אגב, מול בלילה, אתה לא שמעת את סוג המחויבות לישראל בשבועיים האחרונים
שהיה. יותר מזה, הוא אמר, אומרים שאני אעשה מלחמות, אין לי כוונה לעשות שום מלחמה, ואני שואל מה עם איראן?
לא, ג'יי די ונס אמר בריאיון בצורה הכי ברורה, שהוא בעצם אמר, אנחנו לא רוצים שיהיה להם נשק גרעיני, אבל אנחנו לא ניזום שום פעולה התקפית נגדה, משהו כזה. אני אומר בפרפרזה. עכשיו, אם אתה לא רוצה שיהיה להם נשק גרעיני, אתה בדרך כלל נהוג לומר כל האופציות על השולחן, כדי שיהיה טעם לדחוף אותם לעבר איזשהו סוג של הסדר. אבל אפילו את זה ג'יי די ונס לא אמר, סגן הנשיא של טראמפ. אני, בשבועיים האחרונים, גם העמידה שלו ליד המוסלמים במישיגן, אני לא אומר את זה כאילו לטובתה של אריס, אריס כבר הפסידה. אני אומר שיש פה, ואני גם לא בטוח מה היא הייתה עושה, אני משוכנע שהיא הייתה מאוד אגרסיבית נגד ממשלת ישראל ונגד המדינות הישראלית בעזה. משוכנע. אני פשוט אומר שדרגת המחויבות האישית של טראמפ לא ברורה. מה שמציל אותו, כאילו מבחינת הזווית הישראלית, זה שהמחויבות של האנשים מסביבו במפלגה הרפובליקנית היא מאוד גבוהה.
כן, וההיסטוריה של ירושלים ורמת הגולן, מה זה אומר לגבי סעודיה?
או, זאת שאלה ענקית. עכשיו, הממשל הנוכחי התחיל בעצם לדבר עם הסעודים על להגיע לעסקה איתם, עסקה ביטחונית, גם בלי נורמליזציה עם ישראל. ועכשיו השאלה היא, האם טראמפ יגיד לסעודים, תרגעו, תרדו מהמדינה הפלסטינית, אתם רוצים לקבל את הברית הגנה עם אמריקה, מה שרציתם, אני מוכן, אתם חייבים ללכת לנורמליזציה. זה מה שביבי רוצה שיקרה, שהוא לא יצטרך להגיד את המילים מדינה פלסטינית, ועדיין הסעודים יהיו בנורמליזציה עם ישראל. אפילו נורמליזציה חלקית, לא כזאת של חומוס בריאד.
רק שנוכל לעלות לרגל למכה מתי שנרצה.
אז אני באופן ספציפי פחות עושה את זה, אולי אתה קצת יותר אריה, אבל בגדול אני מדבר על האפשרות של, לדוגמה, יהיו יחסי מסחר ולא יהיה שגרירות, נגיד, משהו כזה. ויהיה ברור שזה כבר בדרך לשם. אז יש על זה דיבור, ועכשיו זה הרבה מאוד תלוי בטראמפ. חלק מהעניין זה שזה לא באמת תלוי בו. תראו, מי שהביא את זה זה ג'ארד קושנר, הסכמי אברהם.
והוא באמת, באמת ייעלם עכשיו? הוא לא יהיה בתמונה?
אני חושב שכל אזרחי העולם, לא רק אזרחי ישראל, צריכים לקוות מאוד שג'ארד קושנר, שהוא המוח הגדול בסביבה של דונלד טראמפ, וגם המתון, וגם זה שהביא תוצאות, שהוא יהיה כן בסביבה. כרגע הם לא היו שם. אתה רואה גם את התמונות מאתמול. הם לא ממש נוכחים כיועצים בקמפיין, בניגוד לקמפיין הראשון. אני מדבר על איוונקה וג'ארד, וזה משהו שבפירוש כדאי לקוות שיקרה.
תגיד, דבר אולי אחרון, למרות שאת יכול להמשיך את השיחה איתך עד מחר, איך אתה מסביר את הסוקרים? לא שיש לי אליהם איזושהי טענה, כי אי אפשר לזכור את אמריקה, אתה יכול פה ליפול עם 20 קולות שם ו-50 פה, על כל האלקטורים של שתי מדינות. אבל בכל זאת, כולם דיברו על כל כך צמוד, ואיזה צמוד ואיזה נעליים.
לא, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו על הסוקרים. הם אמרו, תראה, זה יהיה צמוד, אבל הניצחון יהיה מובהק. זאת אומרת, זה יהיה למעלה מ-300 אלקטורים לכל אחד מהצדדים. הם לא, שוב פעם, לא הצליחו להבין את התופעה של הבוחרים הלבנים שמגיעים, והמקום שבו הם הכי טעו זה היספנים. הם לא סקרו טוב את הקהילה ההיספנית. המקום שבו טראמפ עלה הכי הרבה זה הקהילה ההיספנית, בזמן שהוא מדבר על לסגור את הגבול בדרום. איך זה יכול להיות? התשובה היא שהאמריקנים שמטביעים שהם היספנים, לא מעוניינים. שיקשרו אותם עם הפרת החוק ההמונית בגבול הדרום.
נדב, לא הבנת.
הם הצליחו לבוא ושאף אחד אחר לא יבוא.
זה האפקט של זה שנדחק לאוטובוס וצועק אחורה אין מקום.
כן, אבל במקרה אבל רבים מאוד מהם הגיעו בצורה חוקית. הם גם לא מקשה אחת. מי שמגיע מפרו זה לא מי שמגיע מאל סלוודור, ומי שמגיע מקובה זה בטח לא מי שהגיע ממקסיקו. זה דברים שונים לחלוטין. ושם היה כישלון ענק של הסוקרים באופן כללי. בסוף, 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 שני שליש מהאמריקנים אמרו לאורך כל הדרך מתחילת הקמפיין, אנחנו לא מרוצים מהכיוון של המדינה. הנשיא הנוכחי, הנשיא ביידן, הוציא לא פופולרי. אלה הם נתוני היסוד. כל הקשקושים בדרך שקמלה האריס והמטה שלה ניסו להגיד מפה ומפה, לא שינו את נתוני היסוד. טראמפ הוביל מתחילת המרות, צריך להגיד את זה, הוא הוביל מתחילת המרות והוא הוביל בפער ניכר, וכל מה שקרה זה שאולי אולי האריס צמצמה קצת את הפער ואת התבוסה שביידן היה מביא. אבל הם הביאו בדיוק את אותו דבר.
נדב אייל, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אריאל כהן, שליח ישראל היום, נדב היה ידיעות אחרונות, יש לנו עכשיו את ישראל היום, והוא גם, כהן הוא כאילו די מייצג מובהק של הצד הרפובליקני, שלום אריאל.
ערב טוב.
שלום וברכה, פה זה בשבילי קצת בוקר טוב, כי אני הייתי ערב, ארבע לפנות בוקר פה אחרי מסיבת הניצחון פה בפלורידה. אמרת בין ידיעות וישראל היום, ועצם לי לומר שנדב אמר הרבה דברים לא נכונים, קודם כל ג'ארד ואיוונקה היו פה הלילה על הבמה, זה נכון שלהיו מעורבים בקמפיין, אבל הם
לא,
היו
לא, לא חייבים לריב, בסדר, לא ניסיתי לאמת ביניכם.
לא, אבל אמרו דברים לא מדויקים.
אוקיי, אבל שזה אתה עכשיו על הקו.
לא מדויקים ולא נכונים. הנה, אני אומר, סבבה. עכשיו, הוא צדק, הוא אמר שהסקרים לא טוב, הסוקרים טעו בענק, זה אכן היה ניצחון מכריע, ואגב, זה היה ברור בימים שלפני זה ניצחון מכריע, ייצרו פה דרמה, ואני מסכים איתו, אני מסכים איתו שהסוקרים קראו לא נכון את התמונה. זה אני מסכים, זה עובדות חד משמעיות. ההיספנים, כמו שאתם תיקנתם אותו, ההיספנים תמכו בטראמפ לפני שהמאגרים הלא חוקיים לוקחים להם את העבודה, להם, וגם השחורים אגב, ולכן טראמפ התחזק גם בקרב השחורים. והאריס ממש לא השיגה מה שהשיג ביידן, השיגה הרבה פחות מביידן, בפרט בפנסילבניה. בקיצור, עכשיו, אבל מה שמשמעותי באמת...
לא, אמר שהיא השיגה מה ש... יותר ממה שביידן היה משיג עכשיו. אתה לא פעם ראשונה שאתה קצת מעוות מה שהוא אמר, ובכלל לא התכוונו שיהיה עימות, הוא גם לא אמר שג'ארד לא יהיה, הוא ענה לשאלה של אריה על זה שג'ארד וזה, ואני בכלל שאלתי את עצמי למה אומרים שלא יהיה.
עכשיו תגיד לי,
לא חשוב, כן.
תגיד לי אם אני צודק, הבוקר כששמעתי את החדשות אמרתי, אוקיי, אני כבר לא בחרדה, אני רק חושש. כלומר, אם היא הייתה נבחרת, הייתי בחרדה. ממנו אני חושש, כי הוא קפריזי ולא יציב, ולך תדע מתי יתהפך עלינו.
אני רוצה להגיד לכם עוד משפט אחד על הפוליטיקה האמריקאית, כי לדעתי בסוף זה קריאת הכיוון המרכזית שתהיה, וברשותכם נלך אחר כך אלינו. צריך להבין שהניצחון הזה של טראמפ הלילה, א', הוא המוחץ הרבה יותר מאשר ב-2016, וב', דווקא בגלל שהוא השני, הוא משנה מהיסוד את הפוליטיקה האמריקאית. אתם יודעים שאתמול בנאום, טראמפ לא אמר את המילה רפובליקנים. הוא דיבר על תנועת מגה, והוא דיבר על קואליציות חדשות. ויש פה שינוי יסודי של הפוליטיקה האמריקאית, ככה אני שופט את זה.
מה זאת אומרת? הוא יפרק את המפלגה? אני מנסה להבין.
אני לא יודע. טכנית, אני לא יודע, הוא רץ על הפלטפורמה הרפובליקאית, אבל, מבחינת השתית ארגונית, ה-RNC, אבל הוא מדבר על, ואתה בצדק מתעניין בין, כי זה משהו חדש, זו תנועה חדשה, הם מדברים, הוא וג'יי די ונס והבנים של טראמפ, הם מדברים על תנועה חדשה, ואני לא יודע לאן זה דוק ייקח אותנו, ואת האמריקאים, זו תנועה שהיסון שלה הוא אנטי-ממסדיות, הוא הרי גבר פה על כל הממסד, כולל הבתי משפט שנגדו, והתקשורת שנגדו וכן הלאה, ולכן לאן זה ייקח את אמריקה, אני לא יודע, אני באמת לא יודע להגיד לכם, אבל זה לדעתי הדבר העיקרי, שאנחנו נצטרך גם כישראלים לעקוב אחריו, כי זה יהיה הדבר העיקרי שיעסיק אותו.
עכשיו, אז אני עכשיו מחדד את השאלה של אריה שנייה, כי אתה יודע, אתה בטח ראית את זה יותר טוב מאיתנו, את כל הסימנים האלה, גם בנאום שלו אתמול, אומרים שאני הולך לעשות מלחמה, אני לא הולך לעשות שום מלחמה, אפרופו איראן, מה שג'יי די ונס אמר על איראן, כל ההתוועדויות שלו עם המוסלמים, שלום, שלום, כאילו ישראל, ביבי, תפסיק עם, תגמור את העניין הזה בלבנון ובעזה, האם חששותיו של אריה, לדעתך, להערכתך, מוצדקות? צדקים.
קודם כל, בגדול כן, טראמפ הוא אדם בלתי צפוי, ובסוף מה שהוא מחליט, זה לא תמיד מה שחושבים מראש שהוא יחליט. אני מבין, אני אענה בשני משפטים לשאלה, אני מבין שמה שהוא עומד לומר לנתניהו, זה תשמע, קח כל מה שאתה רוצה, אבל אתה תוך חודש, חודשיים סוגר את האירוע. זה מה שאני מבין שהוא עומד לומר.
מה אוקיי? זאת אומרת, קח כל מה שאתה רוצה?
כל הנשק שביידן לא נתן לך, כל הגיבוי הבינלאומי שביידן לא נתן לך, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תסגור את המלחמה הזאת תוך חודש חודשיים. זה מה שאני מבין שעומד להיאמר לנתניהו. זה דבר אחד, והייתה עוד נקודה שאני מודה שבגלל היחות שכחתי מה רציתי לומר.
וזה יכול להיות כולנו אנושיים, אריאל.
יכול להיות שהוא יגיד לו את זה עוד לפני החילופים הפורמליים?
רגע, מחילה, אני חייב לספר לכם את זה, כי הוא, הבן אדם בן 78, כן? היה עד 5 לפנות בוקר, בלילה שבין שני לשלישי, הוא עשה 4 הצהרות ביום אחד, והלילה היה עד 4, פחות או שנגמר הנאום שלו ומסיבת הנתונות.
בוא, אני רוצה קצת להרגיע את ההתלהבות שלך, אתה מכיר את הסצנה כשארי פגש את סלי, I will have what this lady was having.
כן.
אז אני גם רוצה לקחת מה שהוא לוקח, בדיוק, זה גם אדרנלין, ואני מניח שזה גם כל מיני תמריצים ומעוררים, אבל כן, ארי.
מה שרציתי לשאול זה, האם הוא יגיד לנתניהו את זה מוחרתיים, כלומר, שהפסקת המלחמה עוד תהיה בקדנציה של ביידן, או שהוא לא ייתן לו את הכבוד הזה?
אני חושב שהוא כן יגיד לו את זה, שהוא ירצה את זה עכשיו, אבל נתניהו, אתה יודע, נתניהו יכול לומר, מה, לא נותנים לי. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, האם טראמפ יסכים לחכות מ-20 בינואר עד 20 במרץ? אני מאמין שכן. אבל כן, מבחינת טראמפ הוא ירצה שזה ייגמר, כבר עכשיו, נזכרתי מה רציתי לומר לכם, ומה שאתם דיברתם על חברים, יש לנו עוד דקה, על החבירה של טראמפ לערבים, סבבה, בשביל לתמצת את זה, טראמפ עשה פה, מה שעשה אבו יאיר בבחירות 2020, אוקיי? זאת אומרת, הוא שובר קואליציות, הוא בעצם, כמו שנתניהו אצלנו, בסוף בנט עשה את זה, וכמו שנתניהו אצלנו, בעצם רצה לחבור למנצור עבאס בשביל להקים ממשלה, ומתי זה היה ב-2021, סליחה, כבר התבלבלו לי השנים, זה מה שבעצם טראמפ עשה פה, קואליציות חדשות, רכבים חדשים, לכן זה חוזר.
קואליציות חדשות שמנוגדות, שמנוגדות לאידיאולוגיה הבסיסית שלו, אבל בסדר, פוליטיקה, אני מסכים עם ההשוואה הזאת לגמרי.
איך זה נגמר אצלנו? איך זה נגמר אצלנו, לצערנו?
אצלנו זה נגמר בזה שנתניהו לא הצליח להקים ממשלה עם מנסור עבאס בגלל סמוטריץ' ונתן לבנט לעשות את זה. ואצל טראמפ, בוא נראה.
אז אני אגיד לכם, אני לא יודע מה יהיה כמובן, והלוואי והתחזית הזאת שלי תתבדה. אבל בגלל אותם טקסטים, אתם דיברתם על הטקסטים הפציפיסטים האלה, שטראמפ אמר וג'יי די ונס אמר, אנחנו לא רוצים מלחמות. גם נתניהו דיבר ככה בשנים שקדמו למלחמה. איך זה נגמר אצלנו? אנחנו יודעים.
כל הקריירה הוא דיבר ככה, ואני רוצה שאלה אחרונה.
וזה נגמר במלחמת פתע של ציר הרשע האזורי שלנו, ואני, לפחות הקטן, אני חושש שהדיבורים האלה של טראמפ שהוא לא רוצה מלחמה, ייגמרו בהתגרות של ציר הרשע העולמי נגד ארצות הברית.
אוי ואבוי, אני רוצה לסיום, אריאל כהנא, קצת קודם כל תקן אותך, הנשק שביידן לא נתן לנו, הממשל האמריקאי של ביידן, העניק לישראל בסכומי הטק, 24 מיליארד, שלא היו לעולם, גם נשק, גם בגיבוי בינלאומי וגם הכל, וכן, הטיל עיכוב על משלוח אחד שעוד לא הגיע של 2,000 פצצות.
כן, אבל אמר לא תיכנסו הנה, אבל לא תיכנסו הנה, אבל לא תעשו ככה.
סליחה, וטראמפ הולך להגיד לו תפסיק, כן, אז אני פשוט לא אוהב כפיות טובה, אבל רציתי לשאול אותך משהו אחר. אותי קצת פחות מעניין המשלוח. שנייה, אריה, שנייה, נגמר לנו הזמן. אני רוצה להספיק את זה. אבל רגע, תן לי לשאול את השאלה. הדבר האמיתי, לפחות לדעתי, זה לסגור את הדיל בנושא האיראני. מה אנחנו עושים עם הגרעין האיראני, לא את המשלוח. האם יש סיכוי שלמרות הדיבורים, טראמפ כן ילך איתנו לטיול הזה, שקם עליו בחיים לא הייתה עושה?
אני לא בטוח על שני הדברים, זאת אומרת, אני לא בטוח שהיא בחיים לא הייתה עושה, לא יודע מה קורה מי הייתה נבחרת, ואני גם עוד פחות, כלומר, אני, במשך למה שאמרתי לכם קודם, טראמפ לא רוצה מלחמה. כשאנחנו עשינו איתו את הרעיון, עומר, האורך שלי ואני במרץ, ושאלנו אותו, האם לא הגיע הזמן שארצות הברית תתקוף את איראן כי סנקציות לא עוזרות? הוא לא רוצה, הוא לא רוצה מלחמה, אוקיי? ואני משוכנע שהוא שציר הרשע העולמי קורא את האמירות האלה, וינצל אותן. לגבי ביידן, בן, אני מסכים איתך, אני לא אמרתי שביידן נגדנו, אמרתי שהוא נתן...
לא, כל הנשק שהוא לא נתן לנו, אז רציתי טיפה לתקן את המשפט, הכל בסדר.
תגיד, זה לגמרי סגור...
הוא נתן לנו רכבת אווירית מדהימה, רגע, רק משפטון, הוא נתן לנו רכבת אווירית מדהימה, אצל נתניהו אומרים שיש דברים קריטיים שביידן עיכב, ואין ספק שהוא עיכב אותנו גם לאורך המלחמה, ואצל טראמפ זה לא יהיה, זה בכל זאת ההבדל.
תגיד, יש עוד חשש שהבחירות האלה ייגמרו אחרת? למשל, אם בערב מיארה תטען שזה לא חוקתי לנצח ככה?
תתעלם, ארי חייב לסיים כל, הוא חייב לסיים כל רעיון עם בדיחה. אגב, אני מזכיר, בבחירות הקודמות, כשטראמפ רצה לכבוש את הקפיטול, הייתה צריכה להיות התרבות משפטית, אבל הצד השני כנראה יודע להפסיד. אריאל כהנא, זה היה מעניין מאוד, תודה.
תודה רבה.
בוא, אז משפט, נראה האם, כאילו, היו פה חששות לפני כן להתפרצות אלימה, לא משנה מי נצליח ומי יפסיד, בואו נראה מה יהיה, הלוואי ולא, אבל בואו נקווה שהימים הקרובים יעברו בשלום.
טוב, ואם לא, אז אתה, יש לנו שם אותך שתסקר את זה בנאמנות. תודה.
תודה.
תשמע, זה התוכנית הכי מעניינת, נדב ויאל, אריאל כהנא, ויש לנו עוד עיתונאי, אור אלר, אלן.
שלום לך. ולפני שאתה מתחיל, אנחנו רוצים לשלוח מכאן תנחומים לאבי אשכנזי, שבדרך כלל מסקר אצלנו את הצד הצבאי, כי אמו נפטרה והוא יושב שבעה, תנחומים מקרב הלב.
וחיבוק. או, תגיד, בוא נתחיל רגע בכרוניקה, בכל זאת, יום אחד, עוד יום עבודה, 130 שיגורים, מתח באביבים עם לא מעט נפגעים, חלקם מצב קשה, 10 טילי קרקע מעומק לבנון למרכז הארץ, ואחד, יש הרבה עירותים בשעה האחרונה, אבל אחד מהטילים נופל סמוך לנתב"ג, וזה נזק אסטרטגי.
תראו, את הדיונים הבוקר בצהל פתחו באמירה שהיום זה יום האזכור ה-40 לחיסולו של חסן נסראללה, וביום ה-40 יש לו משמעות בשיעה בגלל קרב קרבלה בין השיעים לסונים, וזה היום שבו השיעים מציינים את האזכור שלהם, ולכן כבר בדיונים בבוקר בצהל אמרו, שימו לב, היום יום ה-40 לנסראללה. עכשיו, ב-11:30, באמת לפני הצהריים, חיזבאללה יורה מתח של 11 טילי קרקע, שהוא בעצם המתח הכבד ביותר שראה מרכז מלבנון מאז פרוץ המלחמה, כאשר חיזבאללה טוען, אנחנו מכוונים לבסיס צהל בצריפין, צריך להתקן אותם שרוב הבסיס כבר פונה כדי להקים עליו נדלן ומגדלים, אבל באמת אחד הטילים, טיל נאסר, פוגע במה שמבקשים מאיתנו להגדיר, שטח פתוח באזור נדבג. וזה כמובן אירוע, כי היה חשש גם לפגיעה בתעבורה האווירית ובנתב"ג, וכמובן להשפיע על חברות זרות.
במה שנשאר מהתעבורה האווירית, ובאמת השיגו מטוסים אחורה.
כן, כן, וחכו, אנחנו עדיין באירוע, אנחנו עוד לא יודעים כמובן איך זה ישפיע על התעבורה הבינלאומית למדינת ישראל, וגם הערב הזה טיל קרקע קרקע אחד, שבאמת מפעיל הרבה מאוד אזעקות באזור תל אביב, אבל בסוף זה אחד שיורט, אבל באמת הצפון הוא זה שחוטף את מרב האש כרגיל, בעיקר אביבים, מטח של 50 רקטות בבת אחת, לא הכל עוד אפשר להגיד על מה שקרה שם, אבל יש שם פגיעות, ויש שם שריפות, ויש שם אירוע קשה, ואנחנו נוכל לדווח עליו יותר בשעות הקרובות, אבל באמת חיזבאללה באמת ריכז את האש גם לשם, ובעיקר רצון להראות שביום ה-397, 40 יום לחיסול נסראללה, הוא עדיין מסוגל לירות ולהפעיל אש, וזה קורה כאשר צהל מבחינתו השלים כבר יותר מ-90%, נגדיר את זה ככה, של הפעולה הקרקעית נגד כפרי המגע, נגד כפרי הזינוק של החיזבאללה בקו המגע, וכן, אנחנו רואים שאנחנו כאילו מתכנסים לסיום הפעולה הצבאית בלבנון, ולא רואים שום וקטור מדיני שיסגור את האירוע. שמענו את נעים קאסם, היורש של נסראללה, שוב אומר, אנחנו נעזור לחמאס, ואנחנו עד הסוף, אנחנו לא, לכאורה לא מתקפל, ואנחנו לא רואים כרגע שום וקטור של סגירה של המלחמה עם החיזבאללה בלבנון, ועלול להיווצר כאן מצב שבו צהל יגיד, אני מבחינתי סיימתי, ימתין לדרג המדיני שיביא משהו שיסגור את האירועים בלבנון.
או שייתן לו הוראה להמשיך לליטני, גם זה אפשרי.
מאיפה הם...
אני לא חושב שזה בקלפים, אני חושב שאולי הם יאלצו לבצע עוד פעולות, נגיד בקו שני של הכפרים, אבל ליטני זה קצת, אני חושב, לא בקלפים.
לא, אני התכוונתי לקו שני, אתה צודק.
מאיפה... אני חושב שאתה תראה בין שחרור של מילואים ניקים, והפניה של יחידות סדירות בחזרה לעזה. הפניה של האוגדות הסדירות בחזרה לעזה, להמשיך להגביר לחץ שם על חמאס, כי שם מטרות המלחמה העיקריות.
את הטילים למרכז, מאיפה הם יורים? מהבקע?
מעומק לבנון.
מצפון לבנון?
כן, כן, מעומק לבנון, זה טילים לטווחים ארוכים, ל-250, 300 קילומטר, עם ראש קרבי גדול. אם ראיתם את התמונות היום של הפגיעה, של רסיסים של הטיל, ברעננה...
לא, ראיתי את הטיל... ראיתי את הטיל תקוע בתוך מכונית.
יפה, אז זה רסיס, בן, זה אחרי יירוט.
זה רסיס, הבנתי.
זה רסיס נקרא. לכן שימו לב, זה לא קטיוש שם. זה טילי קרקע, קרקע.
זה נראה יותר כמו רסיס של מטאורית. תגיד, בוא נדבר על הגלנט שבחדר. מה אתה שומע בצבא? אנשים מזועזעים?
תראה, אני חושב שכמה שלא דיברנו על זה, חודשים כבר, על זה שזה על הפרק, וכמה שגלנט ידע, והרתקל ידע, וראש השבק ידע, וכולם העריכו, וכולם הבינו שלשם זה הולך, ואני מזכיר לך שב-16 בספטמבר הוא כבר התכוון לפטר אותו, ואז מספרים הפרסומים הזרים ששני פעילי חיזבאללה הרגישו בטריה מתחממת בביפר שלהם, ואינדרסטיז היסטורי, כמו שאומרים. כמה שזה לא היה על באמת מדובר, אני חושב שכולם היו בהלם אתמול, שבשמונה בערב נתניהו באמת חתך, ערף את ראשו של גלנט פוליטית, ובאמת הזעזוע, אני חושב, זה מהציניות, וההבנה שאולי הרמטכ"ל וראש השבק הם הבאים בתור, וכמובן שימו לב שתוך כמה דקות אתמול נתניהו ישר פרסם שתי הודעות שהם לא באים בתור, ולהפך הוא דורש מהם נאמנות לישראל כץ, ובא לי לתת פרשנות שדווקא בגלל העריפה הכל כך פוליטית וכל כך בוטה הזאת של גלנט, אז דווקא הצורך בזה שהרצי הלוי ורונן בר יישארו בתפקידם הוא יותר מורגש עכשיו, אבל כמובן שאנחנו לא יודעים לאן זה הולך, האם נתניהו ירצה למשל לשים את מאיר בן שבת מקורבו כראש השבק הבא, וזה בזמן שהשבק הרי חוקר את סיפור גנבת
לשכת נתניהו. למינוי כזה יש סכנה של פסילה בגלל ניגוד העניינים, בניגוד להחלפה של גלנט שאני לא חושב שבגץ יכול לפסול אותה. אור, תודה.
תודה רבה. מה שמדאיג במה שאור אמר זה שצהל שוב הופתע.
לא, לא נכון. לא הופתעו, מהציניות, כולם חיכו לזה, תרגע כבר, די.
לא אתמול.
הופתענו מספיק והופתענו במשרד. חברת הכנסת נעמה לזימי, צריך להגיד הדמוקרטים, נכון?
כן, הדמוקרטים. סיעת העבודה בכנסת מצווקת הדמוקרטים היום.
אוקיי,
דמוקרטים... אני מצטערת על הרעש, אני בתוך המליאה פה בהצבעה, כן.
הדמוקרטים הפסידו קצת אתמול.
כן, נכון. ואני מאוד מקווה שטראמפ וכעסול, נתניהו, ואולי גם אותו אדם לא צפוי, לא יפגע בישראל, אני מאוד מקווה שיהיה טוב.
אבל באמת קיווית שאם היא תיבחר, תהיה לה הרבה יותר מעורבות כדי ללחוץ על מדינת ישראל לעשות מה שרוב האזרחים לא רוצים?
אני קודם כל מקווה שהעולם החופשי יתאזן ויעלה לפסים טובים יותר. לצד זה אני קודם כל מקווה שמדינת ישראל תזכה במנהיגות אמריקאית שיודעים לעבוד איתה. ואני מאוד מקווה שגם כך יהיה עכשיו.
טוב, אנחנו לא התכנסנו.
יחסים חשובים ואסטרטגיים, ואסור לזלזל בהם.
לא התכנסו לדבר על האמריקאים. דיברתם את מולה להשבית את המדינה ולהריד את הרחובות. זה לא הסתייע, הציבור עייף, חלק במילואים, חלק מפחדים, חלק לא רוצים להפגין בשעת מלחמה, ובעצם נחלתם תפוסה. גלנט פוטר.
קודם כל, המדינה היא נפגעה אתמול. ראש הממשלה החליט לפטר שר ביטחון כדי להצליח בחקיקת השתמטות גורפת בזמן מלחמה. מה שקרה כאן זה פשוט בגידה בביטחון ישראל. אז לא נאכלנו תבוסה, זה לא נשת צדדים. למות ישראל, ביטחון ישראל, הגנה על אזרחיה ועל החיילים, והשבת חטופים זה לא אופוזיציה. יהיה לי נוח להגיד לך, זה רק שלנו, לא, זה לא רק שלנו. של כל המדינה. ראש הממשלה עובד נגד המדינה. היום הוא העניש חברי כנסת שאמרו שהם לא יצביעו בעד השתמטות. ראש הממשלה פועל נגד ביטחון ישראל.
דן אילוז ויולי אדלשטיין, שניהם ספגו עונש בקואליציה.
אי אפשר לשים לזה עוד איזה צעד או סימטריה כזאת. ראש הממשלה עובד אקטיבית, אקטיבית נגד ביטחון ישראל. שלא לדבר על הפרשות הנוספות. אני גם רוצה להגיד לציבור.
אני זוכר, הייתי בכנסת אז, את שרון מפטר שני שרים, כי הם לא, כדי שלא יצביעו נגד ההתנתקות. עכשיו, בדיעבד, להבנתי, ההתנתקות פגעה מאוד בביטחון מדינת ישראל. האם מה שהיה אז לא חל על מה שהיום? זו המדיניות של נתניהו. הוא רוצה מדיניות אחרת. מה לא לגיטימי בפיתורים כאלה?
אני כל כך לא מקבלת שאנחנו לוקחים לורמות פוליטיות כל כך רקובות, ואנחנו מנסים לצרף אותם בכל מיני אירועים היסטוריים שאני מצטערת, לא דומים בשום דבר ועניין. בשום דבר ועניין, הרי כולנו יודעים בעומק התובנה שנתניהו דואג לשרידותו, לכוחו הפוליטי, גם על חשבון האינטרסים הלאומיים והביטחוניים.
אנחנו אמרנו את זה גם אז על שרון. מה ההבדל פה?
אני מצטערת, אריה, אני מצטערת, אני לא שמה את ההשוואה הזאת, בטח לא בשבוע בו אנחנו יודעים על ממש רשת הדלפות מודיעיניות, שמסכנות את חיילנו בשטח בעודן נלחמות להגן עלינו, ומכשילות ביודעין עסקת חטופים. זאת אומרת, בין אם היה ויכוח לפני זה שגם אותו לא קיבלתי, שראש הממשלה לא עושה מספיק כדי להשיב את החטופים, הוכח חד משמעית שהוא עושה הכל כדי לא להחזיר אותם. תגיד לי, למה לשים עוד אירוע היסטורי מול הדבר הנוראי הזה? אין נורא יותר מזה. הגענו לרגע שבו המנהיג ישראל...
כי הדברים האלה הם לא בחינם, והדברים האלה הם הפסקת מלחמה, לא. ויכול להיות שהוא מעריך שהפסקת מלחמה תפגע בביטחון ישראל יותר מאשר דברים אחרים. אבל תשמעי, יאיר גולן אמר...
אבל
שאני יודעים
שלא מדובר פה באיש עם עמדות, מדובר פה באיש עם אינטרס שררה פרסונלי.
יש לו עמדות, יש לו עמדות, אבל יאיר גולן...
איפה הם? חוק השתמטות זה העמדות שלו?
לא.
כן, זה אתה השמעת מקודם, השמעת קודם את ההתנתקות, שזה מהלך מדיני ביטחוני גדול, שיכול להיקשל או להצליח, לחוק ההשתמטות, שזה כבר אירוע אחר, זה סירחון. אבל בסדר, שרון כבר לא איתנו.
מול, היו
חיילי
מילואים והפגנות, הם מזועזעים. תקשיב, אני לא מבינה, אתם מבינים את עומק השבר? יש אמהות שהחיילים שלהם עכשיו מגנים עלינו, והן רואות את זה. אנחנו בסוף צריכים גם להשתקם כחברה. לא כל דבר זה, האם יהיה בחירות יותר מוקדם או לא. האם אנחנו כחברה ניצא מזה? ואני אומרת כן, כי אנחנו ניאבק ונלחם, ואנחנו לא ניתן להחריב את ישראל. וזה לא עניין של פוזיציה. זה עניין של ציוניות ואהבת ישראל.
תודה.
תודה, חברים.
חבר הכנסת משה סעד, הליכוד, שלום.
שלום.
שלום, אני מתנצל שאני מהמליאה מדבר תוך ידי...
גם היא דיברה מהמליאה, זה נהיה כבר נורמה. תגיד, אתה לא נהנשת? הבנו שנהנישו את דן אילוז ואת יולי אדלשטיין.
קודם כל נהנשתי בעבר, כבר אין להם מה להניש. תמיד הכי טוב שאין מנופים עליך. אין לי שום מנוף עליי. ומה שחשוב זה לא זה שעברנו היום בקריאת תרומית, את מה שאף אחד לא האמין, בתמיכת החרדים. את חוק המשרת, שאומר שירת, קיבלת, לא שירת, לא קיבלת. גם הלימודים בישיבות, גם הלימודים אקדמיים, גם במחיר למשתכן, גם בשירות המדינה. היום שר על שירות המדינה ייפתח רק למי שירת בצבא, זאת אומרת, דבר בטרומית, והסכמה של החרדים, זה לא היה להם פשוט. אבל אני שמח כי נפל דבר. פעם ראשונה, שירת קיבלת, לא שירת לא קיבלת.
תשמע, אני רוצה לשאול אותך מה שלא הספקתי לשאול את נעמה לזימי. יאיר גולן אמר, לא רק קרה לשיתוק המשק
זה עבירה פלילית, זה עבירה של המרדה.
לא, שיתוק המשק זה נגיד שזה אומר אזרחי, אבל הוא אמר ככה, הוא אמר, אני קורא לכל ראשי מערכות הביטחון, השמיעו כל זעקה גם אם אתם עכשיו בעודכם על מדים. זה אני חושב, המרדה, אתם לא הולכים לעשות כלום?
שניהם, קודם כל מי שאמור לעשות, אתה יודע, זה היועמ"שית. לצערי אני אומר את זה בכיף, כי אני מכיר אותה כפרקליטה בפרקליטות, שכם שכם איתי, שהיא הפכה להיות שחקן פוליטי, והיא לא פותחת תיקים. ושאתה לא פותח תיקים, זה נגד אותו אחד שכתב מאמר דעה בארץ, שקורא לסרבנות. ואחר כך זה גולן, שאומר דברים של המרדה.
הבחור שדי אתה מדבר עליו, למרות שלא אמרת את שמו, קרא למילואים ניקי מעל הגיל, להפסיק להתנדב למילואים. וזה לא סרבנות, ומה שאמרת מקודם זה גם לא המרדה, אתה מדבר פה עכשיו עם אחד המראיינים, שאינו אני, שנייה משה, שקרא למרי אזרחי בהתנתקות, וגם זה לא המרדה.
אבל אתה קרא, הוא קרא ללובשי מדים להיות מעורבים במערכת הפוליטית.
לא, הוא קרא, אוקיי, אז עברנו לבן אדם נוסף, והוא קרא ללובשי מדים להגיד את דעתם, ואני מזכיר לכם, כשמתברר שבן אדם שראש השב"כ התנגד למשהו, שואלים כולם, למה לא אמרת את זה בזמן אמיתי? אז הנה אומרים, גם אני, הנה, אתם יודעים מה, גם אני ממריד. אני קורא לרמטכ"ל, לראש השב"כ ולכל שאר הבכירים, להגיד את דעתם על מדים, ואם זה יגרום לפיטוריהם, לא נורא, קדימה עכשיו.
לא, לשתק את המשק, סליחה שאני אדייק אתכם, מי שבדל בין לשתק את המשק, שאתה אום קורא לשתק את המשק, שזה אומר לעשות פעולת מרי, מה לעשות אותה?
לא, לא, זה לא פעולת מרי, זה שביטה.
כן, לא, אין, שביטה לא...
מותר לשבות פה.
לא, לא, אסור לשתק את המשק, אסור.
אז אתה מחכה שלו מה שהיא תעשה משהו, אתם מתכוונים לעשות משהו אם היא לא עושה?
אני חושב שהיומה שיצא מזמן, נגד, 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 אני אמר, נגד. אמרתי מזמן,
הוא הצביע כל הזמן הזה.
הצבעתי פעם אחת.
חשבתי שאתה מתאר את היועמ"שית, נגד, 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 זה גם.
אני חושב שהיועמ"שית...
תגיד, משה, על מה הצבעת עכשיו?
את האמת, אין לי כרגע מושג על מה הצבעתי, קראו לי...
זו תשובה נכונה ב-100%, הפוליגרף קו ישר.
יכול, אתה אגיד, אתה עצרת לפעמים, ואתה אפילו אין לך מושג.
לא, זה גדול.
על מה ולמה, זה כאילו אתה,
אתה שומע את אליזה בראשי, צועקת נגד, אתה צועק נגד.
אתה זעקות, אתה מרגיש את זה בגב, אתה מרגיש את זה בגב עם הזה הקרה, ואין לך ברירה, עכשיו זה עוד חוק קטן של טרומית, זה חוק, אתה יודע, אני מקבל איזה חוק של ספר.
טוב, היה שווה כל השיחה הזאת. רק בגלל התיאור שלך עם הזה ההכרה, וזה בעצם חייו של חבר כנסת בקואליציה, או באופוזיציה, תודה רבה. משה סעדה, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, ביי.
פספוסים, תוכנית שלא מפספסים, עם יגאל שילון.
שלום, אנחנו אומרים להגיד שלום לטובי צפיר עכשיו.
שלום וערב טוב, שלום.
ערב טוב לך.
ולהספיד בעצב את יגאל שילון, שאנשים, אתה יודע, טוביה, מחברים אותו לפספוסים, אני פעמיים נמתחתי שם, פעם מתחתי, אבל הוא היה מקצוען טלוויזיה נדיר.
נכון, יפה, אהבתי את ההגדרה שלך. כרגיל, בן, אתה מצטיין.
משתדלים.
תעזוב, בן, זה מתיחה עכשיו.
לא, אני לא מתחניף. אני לא מותח. אבל זה נורא מדויק כמו שאתה אמרת, כי הוא היה אוף, לא הייתי אומר אוף מוזר, אבל אוף מיוחד בנוף שלנו, מהבחינה הזאת שהוא היה כל כך טוטלי בתשוקה שלו להגיע לפרפקציוניזם, שהדבר שהכי עצבן אותו בעצם בקריירה, זה הייתה מתיחה שעשו לו, שהיא התפלטה לו.
בדיוק.
אתה מבין, שמה התגלה...
ראית, הרי איך הם מתחו אותו, ארי, אם לא ראית, אני מספר בשנייה, הם כאילו השתלטו על התוכנית, הוא יושב בבית וצפה בתוכנית שלו בפספוסים, והם שתלו רק אצלו בבית קלטת, שהיו בה כל מיני פספוסונים קטנים, זאת אומרת,
פתאום איזה... המון תקלות, תקלות.
אבל תקלות פצפוניות, שאתה לא רואה בכלל בתור צופה, זה בלנק שחור.
אבל זה הסוף העולם בשבילו, הוא כמעט מת.
מעבר לפרפקציוניזם, האיש נראה כל הזמן כאילו הוא נהנה מכל רגע.
בדיוק.
הוא כמו ילד שנהנה למתוח את החברים שלו.
או, עכשיו אני אאזן, גם אתה מדייק בכל הכבוד לך. לא, ברצינות, תראה, אהבתי את יגאל מאוד, גם כחבר. אגב, אנחנו, הקריירה שלנו התחילה בתיכון, ושם אנחנו היינו חבורה של דודו טופז, מני פאר, יגאל שילון ואנוכי, ואז צירפנו אחרי הצבא, גם את יהודה ברקן ואיגל בשן ואת ישראל גוטה זימר מצמד רעים, והיינו נפגשים, כל אחד היה מגיע.
אז אתה כמעט האחרון, טוביה.
אז זהו, אני וישראל עכשיו.
אתה וישראל.
היום אמרנו, כן, שנשארנו, אתה יודע, הגענו לגמר, מה שנקרא. אבל זה טוב, זה טוב שאנחנו מדברים גם עם הרבה צחוק והומור, כי הוא אהב נורא הומור. וחוץ מהאדם הטוב והחביב שבו, למרות המתיחות, ולפעמים אנשים נפגעו מזה, כמו אהוד מנור שלא סלח.
בנסיעה לסוריה.
אותו לסוריה. אבל בגדול, הוא לא היה שם רוע. לא היה שם רוע.
נכון.
הוא היה טוב לב, הוא היה חכם מאוד, חכם מאוד, מוכשר מאוד, משכיל מאוד.
שמע, טובי, המשרד שלהם, של פספוסים, היה צמוד למשרד שלי של רשת על הבוקר אז, ואתה פשוט, מהמשרד, הם ישבו שם כל היום, וכל הזמן בקעו צהלות וצחוקים, זה פשוט, ועכשיו הוא בעצם היה ילד, הוא היה ילד, זה הקטע.
נכון, נכון, נכון.
אני הייתי פעם בטוח שאני קורבן למתיחה בכנסת, כי הרחתי את הסיגר שלו, עד שהסתבר שזה הסיגר של ביבי.
אני חייב להגיד שגם השתתפתי, וגם הוא מתח אותי, וגם מתחנו ביחד, כולל מתחנו ביחד את אשתי, שלא לגמרי נמתחה עד הסוף, הממזרה הזאת, אבל בגדול... הבן אדם באמת גם ריגש אותי מאוד, אני אתן לכם דוגמה לטוב לב ולרגישות שלו.
15 שניות יש לנו סך.
אוקיי, כשיואב צפיר ביים את התוכנית הבידור הראשונה שלו בטלוויזיה, שאני השתתפתי בה כמובן, הוא בטח, נפוטיזם, אז הוא צלצל אליי אחרי התוכנית ברצינות ובאמת שלו, ואמר לי, טוביה, עם כל הכבוד לכישרון שלך, במאי נולד.
טוב יצפי, רק תהיה לנו בריא וחזק, נגמרה לנו תוכנית, תודה. אורחים ומפיקים, אסף נבוא, שני רומנו, בני שאוסקי על השידור, רות עתיתיה, אורגון ירון זאבי ואליעזר בניהוד הדיגיטל, אחרינו ספורט עם קופן, אילי ואלי סער. נתראה בשבוע הבא.
בשבוע הבא, מי יודע מה יהיה עדיו.